רדיו סול סיואייר, הרדיו של ישראל. אנחנו כמו בלשים סודיים במשימה. אנחנו עם הרעיונות המטורפים ביותר, שהופכים אותם למשחקי חברה חינוכיים ומאתגרים. חשבתם שראיתם הכל? תחשבו מחוץ לקופסה. אנחנו מבטיחים לכם הפתעות. אז חפשו את המותג מחוץ לקופסה בחנויות הנבחרות. פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
הקול השפוי, כל מה שרציתם לדעת על מיסוי ואקטואליה, בהגשת שחר אלוני ואורן אלוני.
ערב טוב, ערב טוב, ערב טוב.
אהלן, ערב טוב.
מה העניינים רן?
מה העניינים?
וואלה, ברוך השם.
איך היה שבוע בלי לשמוע אותי?
האמת? היה שקט. אפשר להתמכר לזה.
אז חזרנו.
חזרנו. על מה אנחנו מדברים?
על מה אתה רוצה? מה בא לך? עוד שבוע עבר.
הברירת מחדל שלי זה הולך לפצרית, אבל אין הרבה מה לדבר עליה.
בדיוק. אני חושב שזה נושא שיחה מאוד מעניין. עוד שבוע עבר, ועוד שבוע עבר, בלי שבאמת תהיה חקירה. ככה עבר שבוע ועוד שבוע ועוד שבוע, אנחנו בשבוע השמיני או התשיעי של החקירה.
שיקחו את הזמן.
אני חושב שזה אחד החקירות, הכי לא חקירות שהיו פה.
לגמרי.
מה נחקר? מי נחקר? מה חקרו? זה חקירה שנעשית ככה. אין מנהל החקירה, כי החקירה לא יכולה להיות מדווחת, לא ליועמ"שית, ולא לאף אחד אחר, כי בית המשפט לא קובע למי אפשר לדווח.
כן.
אז לא מדווחים. אם לא מדווחים, לא מנהלים. אם לא מנהלים, אין חקירה. וכמה מפתיע שעוד שבוע עבר ויצחק עמית עדיין לא באמת אמר מה הוא מחליט. הוא מחליט, הוא צריך להחליט, כי הוא לא צד בעניין. הוא צריך להחליט מי יפקח על החקירה. אוקיי, 8 שבועות עברו.
הוא עשה כביש עוקף.
8 שבועות עברו.
הוא עשה כביש עוקף. הרי יש פסק דין של העליון בהרכב של 3 שופטים שהחליט שא' היועמ"שית בניגוד עניינים וכל הפרקליטות, ושל יריב לוין שר המשפטים יש סמכות למנות חוקר, בעצם מישהי שפקח על החקירה. אז יריב לוין בהתאם לפסק דין של בית משפט עליון מינה חוקר, ואז השופט עמית, שאנחנו יודעים שהוא הוא מאוד, איך אומרים, מאפשר, אז הוא החליט שרגע, רגע, רגע, לא, זה לא ככה. א', אני אדון בזה עוד פעם. של מה לדון בזה עוד פעם? הרי דנו בזה פעם ראשונה, שום דבר לא השתנה. אותם הזמירות שהיו פעם ראשונה, היו גם פעם שנייה. ודבר שני, אולי, רגע, 3 שופטים זה לא מספיק. אולי בהרכב גדול יותר של שופטים, מורחב יותר, אולי התוצאה תהיה שונה.
ומה השוס הגדול? הוא אומר לצדדים, תגיעו להבנה, מי יהיה ממונה על החקירה. עכשיו, אם אתה אומר לי...
הוא עוד פעם אמר?
אם אתה אומר
שהפרקליטות... זה היה בסבב הראשון כבר היה.
בסבב הראשון, הוא לא חזר בו. אם אתה אומר שהפרקליטות היא בעצם בניגוד עניינים, מצד בעניין, היא בניגוד עניינים.
אז שיהיה להם סיי במי ינהל את החקירה.
אז אתה רוצה שהשר המשפטים ינהל איתם, עם מישהו שעכשיו אתה אמרת שהוא צד בעניין, מישהו שהוא בניגוד עניינים לדבריך.
כן, אבל זה כבר פסה, זה כבר עברנו את השלב
מה
הזה.
מה זה עברנו?
זה היה במשפט הראשון. עכשיו, רגע, יש רגע. עתירה להרכב מורחב של שופטים.
מה זה עברנו?
אגב, הם ירדו מה שהשופט עמית עשה זה משהו שאני לא מכיר, אני עוקב אחרי מערכת המשפט לא מעט, אני לא מכיר במערכת המשפט ever. הצד שאתר לא ביקש צו מהשופט שיקפיא את המינוי של... של השופט שעמית מינה, שלווין מינה. ובכל זאת, הוא הוציא צו שמקפיא את המינוי, בלי שיש צד שמבקש את הצו.
הצו שהוא באמת הוציא, וזה מה שבאמת עושים, זה להקפיא לא את המינוי, להקפיא את החקירה. אתה מבין שעכשיו אין חקירה? היא יושבת באיכילוב, עדיין.
יש חקירה, אבל,
לא,
מי,
ש... חקירה.
אבל מי שחוקר...
מי נחקר?
לא. הם חוקרים.
את מי חקרו?
אני מניח.
את מי? היא באיכילוב. את מי חוקרים? את מי חקרו? חקרו אותה בעניין של 10 דקות רבע שעה.
שיש עבירה משמעותית, מגיעים שוטרים לחקור את
הבן אדם
שמאושפז איכשהו מתעורר מהתרדמת שלו.
אתה אפילו לא יודע אם יש עבירה משמעותית.
אז אני אומר, היא בנופש באיכילוב, ואף שוטר לא חשב לגשת לשם לחקור אותה.
תקשיב, אם... יש, ועכשיו אני אומר דברים שאנחנו לא יודעים, אז אין לי בעיה להגיד, כי זה לא, אין פה לכאורה וכאלה, אין לי מושג. אם היא יודעת,
לבן גביר יש מושג,
לא, אגב. לא, שהוא ידבר. אני אומר, אנחנו לא יודעים כלום, באמת שאנחנו לא יודעים כלום. אבל אם לצורך העניין, יש לה מידע על זה שהיועמ"שית יודעת, שהיועמ"שית שיקרה לבגץ, למשל, דברים כאלה. זה חקירה סופר חשובה, סופר קריטית, סופר, זה לא חקירה של מה בכך, זה לא איזה משהו שבסוף הכנס 100 שקל. זה לא חקירה שאתה אומר, טוב, יחלים וזה, נדבר איתו.
זה לא משנה מה החקירה. כשצריך לחקור, חוקרים.
לא, אבל אם אתה צריך לחקור...
ברגע שאתה צריך לחקור בן אדם...
בן
אדם שעשה תאונת דרכים והרג מישהו, והוא נמצא בבית חולים ושוכב אחרי ניתוח, מגיעים שוטרים לבית חולים וחוקרים אותו במקום, כדי שלא ייווצר מצב שהוא מתאם גרסאות וכו'. היא לא במצב הזה, היא פשוט שם, באיכילוב, בנופש. השאלה, למה לא יכולים להגיע שוטרים לאיכילוב לחקור אותה? מה, זה כל כך רחוק? אגב, זה לא כל כך רחוק מתחנת המשטרה בתל אביב.
ואם היא תהיה באיכילוב עוד שבוע, עוד שבועיים, עוד שלושה, עוד חודש, עוד חודשיים?
יהיה זמן.
מה יקרה?
כמו שאתה רואה, היועמ"שית רק עכשיו אישרה, אחרי 4.5 חודשים, לחקור את דליפמן. רק עכשיו היא אישרה לחקור אותו. 4.5, וגם לא אישרה. מייקה אמרה, אתם לא צריכים בכלל את האישור שלי. אז לקח לה 4.5 חודשים להגיד למשטרה שהם לא צריכים את האישור שלה בשביל לחקור אותו על האלימות לכאורה שהוא נקט.
קודם כל, אז אם ככה, זה משטרה מטומטמת לגמרי.
לא.
מטומטמת לגמרי?
לא, זה לא נכון, כי היא זו שעצרה את המשטרה מלחקור. אמרה להם, לא, זה חופש הביטוי, עיתונאים, וזה, אף אחד לא יחקור עיתונאים בלי אישור שלי. ועכשיו היא אומרת, הם לא צריכים אישור ממני. זה המשחק הכפול שהם משחקים, זה היה בשביל למשוך זמן. בינתיים, אותה גברת שנפגעה ממנו, צריכה לעבור ניתוח, יש לה פגיעה בעצבים שם, יש לה פגיעה רצינית, זה לא אלן המכה הזאת שהיא חטפה, ומסתבר שגם שומעים את דליפמן אומר, שומעים אותו, אני שמעתי באוזניי, שומעים את זה, שהוא אומר, אני הולך, לא זוכר את המינוח, להראות לה מה זה, או אני אטפל בה. זה היה המינוח שלו. רגע לפני שהוא הלך ועשה את מה שעשה, לכאורה. אני מקווה מאוד שבעתיד המאוד קרוב זה כבר לא יהיה כל כך לכאורה. וברשותך, יש לנו קצת זמן, אנחנו נעבור לפינת המיסוי. לאחר מכן יש אצלנו, מתראיין אצלנו היום, האחד והיחיד, מני אסייג, בכבודו ועצמו, אדם מוכשר ברמה מטורפת, באמת, אחד ויחיד. יאללה, נעבור פינת המיסוי. אנחנו תכף נעבור לפינת המיסוי, אני אעשה את זה מההתחלה, כי כמו שאתה מבין, אני לא מומחה בטכנאות.
ועכשיו, פינת המיסוי.
בפינת המיסוי אנחנו נדבר השבוע על טיוטת התוכנית הכלכלית לשנת 2026. התפרסמה הטיוטה ולהלן עיקרי הטיוטה. דבר ראשון, עומדים לרווח את מדרגות המס. כמו שאתה מבין, זה ישפיע על כל שכיר או עצמאי בישראל שמשלם מיסים, שמגיע לסף המס. בעצם מעמד הביניים ירוויח יותר בנטו, את אותו הברוטו, פשוט יישאר לו יותר כסף בכיס. זה יפה מאוד, זה הרבה מאוד כסף בשיעור שנתי, וזה יפה מאוד. דבר נוסף, הטלת מס רכוש בשיעור של 1.5% על קרקע המהווה מלאי עסקי ועל קרקע פרטית. מה הרעיון למסות קרקעות שעומדות ולא בונים עליהן? זה בעצם כדי לעודד בנייה, יעודדו בנייה, זה יגדיל את היצע הדירות, יגדיל את היצע הדירות, זה אומר שהמחיר הדירות ירד. זה עוד דבר שעושה הממשלה כדי להפחית את מחירי הנדלן בישראל. דבר נוסף בתוכנית הכלכלית המוצעת זה ביטול מע"מ אפס על שירותים לתיירים. היום תייר לא משלם בישראל מע"מ על שירותים מסוימים, יש רשימה סגורה, הולכים לבטל את זה. ייתנו הקלות מס שילכו ויופחתו בהדרגה עד 2030 לתושבים חוזרים, או לתושבים חוזרים, מה שנקרא תושב חוזר ותיק, אנשים שלא שהו בישראל הרבה זמן, יקבלו הטבה במס, זה כדי לעודד עלייה לישראל. איסור חוק, החזקה של מזומן, יש חוק כזה שאסור להחזיק מזומן, זאת אומרת עכשיו החוק יעמוד על 200,000 שח, זאת אומרת בן אדם לא יוכל להחזיק בבית או בכספת או במזומן בכל דרך שהיא, 200,000 שח ומעלה. ולכל המתחכמים, לא, אי אפשר להחזיק 50,000 פה, 50,000 שם, 50,000 פה, זה עדיין שלכם, 200,000 שח זה הסך הכל שאי אפשר להחזיק. לא יותרו הוצאות דלק לבעלי רכבים שלא יתקינו ברכב מכשיר למדידת יצרוכת דלק. זה ייכנס לתוקף באמצע 2026, בראשון לשביעי 26, ומה הרעיון פה? המדינה רוצה באמת לעודד אנשים למדוד את תצרוכת הדלק, גם לצורכי מס הכנסה, גם לצורכי חיסכון וכולי, ולכן עצמאי שלא יתקין מד לתצרוכת דלק, לא יוכל להיענות מהוצאות דלק על הרכב. יבטלו דיווח כעוסקים, איחוד עוסקים. מה זה אומר? זה אומר שהיום אם יש לי שני עסקים, כל אחד יש לו עוסק מורשה, אני רוצה לדווח למע"מ במספר אחד, יש מספר של איחוד עוסקים, אני מדווח למע"מ בסכום אחד את שני העסקים, הדבר הזה יבוטל. דבר נוסף, שכר דירה למגורים. מסתבר שהרבה אנשים שוכחים, לא בדיוק זוכרים, שיש להם שכר דירה למגורים, בין אם זה פטור לבין אם זה חייב במס, ולא מדווחים על זה ולא משלמים על זה מיסים. אז א', לרשות המיסים יש גישה ישירה לטאבו, הם יודעים על הנכסים, באיזשהו שלב השאלה תגיע מרשות המיסים, למה לא דיווחתם? דבר שני, עומדים לחייב כל אדם שיש לו שכר דירה למגורים, בין אם זה חייב במס, בין אם זה פטור במס, בין אם זה 10%, לא חשוב באיזה מסלול הוא בחר, מחייבים אותו בעצם לדווח לרשות המיסים על ההכנסות משכר דירה למגורים. ודבר אחרון, הכללת מס שבח ממחירת דירה במס היסף. מס יסף זה מס שאומר, אם הרווחת הרבה מאוד כסף, אני מדבר על מאות אלפי שקלים רבים, מאות רבות בשנה, אתה צריך לשלם עוד, מילא אם אני זוכר נכון, 2% או 3% מס יסף, 3% כמדומני, למדינה, על אותה הכנסה שעוברת את ההכנסה הגבוהה שלך, ועד עכשיו מס שבח לא נכלל, ועכשיו מס שבח כן ייכלל באותו חישוב של המס יסף. זה בעצם מס שמוטל על אנשים שבעצם מרוויחים טוב. אז מה שאנחנו בעצם רואים נקרא לזה בתכנון הזה של המדינה, זה שהמדינה מצד אחד למעמד הביניים מאפשרת מדרגות מס נמוכות יותר, מרווחת להם את המדרגות מס, מגדילה להם את הנטו, ולציבור שמרוויח ממש טוב, בעצם סוג של מוסיפה לו מס קטן אמנם, אבל עדיין מוסיפה מס, שזה המס הזה גם יכול לעבור את ה-50%, מוסיפה לו מס. ואנחנו סיימנו. אורן, אנחנו נצא ברשותך לשיר, ומיד...
בוא נשאל אותך משהו לגבי מה שדיברת עכשיו. סך הכל אז התוכניות האלה של 2026 עבור אנחנו עבור הציבור הישראלי. סך הכל זה תוכניות חכמות, זה נראה לך...
כן, כן.
מה שקורה.
בהחלט, כן.
מישהו השקיע מחשבה פה?
השקיעו מחשבה, עשו עבודה יפה, יש הרבה דברים. השבוע הבא אנחנו נדבר על נקודות זיכוי למילואים ניקים לוחמים. שימו לב, ללוחמים, לא לכל מילואים ניק, לכל מילואים ניק, אלא רק ללוחמים שבינינו. נקודות זיכוי, באמת, יפה מאוד.
וזה גם תלוי בפרק הזמן שהם עשו?
את המילואים, כן.
כן.
מ-20 יום ומעלה, וזה הולך וגדל. סכומים יפים, זה יכול להגיע עד 4 נקודות זיכוי לשנה, שזה הרבה מאוד כסף, זה קרוב ל-10,000 שקל.
וזה יהיה תפס לא רק ל-2025
לא, או לא, ל-2024?
גם 26,
27.
מפה
והלאה. מפה והלאה.
וגם הם מדברים על אחורה. זאת אומרת, נגיד, אנחנו, שנת המס הבאה זה 2026, היא מדברת על 2025.
נכון, מי שעשה ב-25 יקבל ב-26 את הנקודות זיכוי.
ומי שעשה ב-24 קיבל...
תמיד על השנה הקודמת.
ומי שעשה ב-24, כי אנחנו... המלחמה הייתה גם ב-24.
25 לדעתי כבר נגמרה, אבל כן, אבל צריך לראות, כי זה עדיין מה שנקרא בחיתוליו החוק הזה. שבוע הבא אנחנו נרחיב על זה. נצא לשיר ומיד לאחריו מני אסייג.
סגור.
אתם נוסעים להילולה.
קורבי אוכלונה אמר לי בחלום, אם לא ניסע כולנו להילולה. מישהו חלם?
כל השכונה מתרגשת, יש בקרוב הילולה. כל אחד בא לבקש את מה שחלם בתפילה.
ארזנו יצאנו לדרך שלא תמיד היא קלה, אבל אבא חלם וביקש, הבאנו את כל מה שיש. אבא כל כך התרגש, ואיך נגיד לו לא?
בהילולה שלנו כל דבר יכול לקרות,
והגיטרה תזמר לנו לאור נרות. כל מיתר בגזר אחר, והלב יצחק נשים שעות, אם לא יותר.
כשנגיע ואבא יברך יתעטף בטלי, אמא עורכת שולחן והרק נמזג לכוסי. אבל אבא חלם וביקש, הבאנו את כל מה שיש. אבא כל כך התרגש, ואיך נגיד לו לא?
בהילולה שלנו כל דבר יכול לקרות,
והגיטרה
ואנחנו ניפרד מהשיר, ואיתנו על הקו מני אסייג.
כאילו בלי קשר לשיר.
בלי קשר, כן. אחד הקולות הבולטים בהומור הישראלי, יוצר שמצליח בעצם להפוך את זיכרונות הילדות שלו לסיפורים שכל בית בישראל מתחבר אליהם. מני, ערב טוב.
אהלן, ערב טוב. טוב, אתם מדברים יותר על אהבה עד לפני 5 שנים, ואגב, השיר הזה לדעתי היה צריך להצליח יותר. כי הוא ממש מרגש ויפה ונוגע, אבל רצון השם, ככה זה.
כן, אתה בכלל בא ממשפחה ברוכת כישרונות, אתה, שלום, הילדים, כאילו...
כן, אגב, את השיר הזה כתב, הבן של השיר הזה כתב דניאל והלחין, כתב והלחין, דניאל נוסף.
אתם מתחרים במשפחת בנה אם היא הוציא יותר כישרונות?
לא, חלילה, לא מתחרים באף אחד, האמת, הכל התחיל משלום, שכמובן היה לו את חיידק הבמה מגיל אפס וזה וזה וזה, ואני התגלגלתי לזה כשהוא ביקש שאני אכתוב לו, משנת 2000 זה היה ממש כבר מזמן.
כן.
ואז נכנסתי לעולם התסריטאות מדרך זה, והבן שלו, כן, רוצה להיות
מה, איך אתה מעדיף בעצם? אתה מעדיף לעבוד כתסריטאי, או שאתה מעדיף לעבוד מה שנקרא בפרונט, על הבמה?
לא, אני לא נולדתי לפרונט, למרות שעשיתי איזה כמה מופעים בתקופה מסוימת, אבל אני נולדתי להיות מאחורי הקלעים, אלא אם אני צריך להיות בפרונט להגיד כל מיני דברים ש... דברי תוכחה במיוחד.
כן.
לא יודע אם התוכנית שלכם מתאימה לזה.
מתאימה.
כן, אני לא יודע.
אנחנו באנו בשביל זה.
וואלה, אתם נשמעים כאלה שמחים מדי וחביבים מדי בכדי שנוריד לכם את המצב רוח.
אנחנו שמחים כי אנחנו מדברים איתך. כשאנחנו מדברים עם אנשי השמאל, אנחנו פחות שמחים, מבטיח לך.
האמת שלא, יש טקטיקה. לאנשי השמאל יש טקטיקה אחרת.
אני שמח אחרי שאמרת את המשפט הזה עכשיו. הם אוכל שמחות על צד השני הקפלניסטים.
ממש, אבל תכף נגיע לתחום הפוליטי, זה גם כן מרתק אצלך.
זה מאוד נוגע לתחום, אתה יודע, דיברת על תסריטאות, ואמרתי לך לפני 5 שנים פרשתי, וכן, זה מתחבר. אם קפלן, זה התחיל מבלפור, אם בלפור וקפלן לא קיימים, אני היום עדיין חזק בתעשייה, אני נאלצתי לפרוש כי לא רציתי... לפגוע באחים במיוחד, כי הם כל הזמן קשרו בינינו, כל הזמן התכננו באוזניו, חוץ ממה שכתבו עליי באופן פרטי, אבל אחי כותב ככה ואומר ככה, ומה אתם רוצים? אני בסך הכל שנה ומשהו משלום, יותר צעיר, כבר אבא לילדים בוגרים שעוברים, מה אתם רוצים ממנו?
טוב, תמיד יש את הכישורים האלה, אתה רואה מה עשו לזה, לאלוף זיני שמונה לראש השב"כ, חיפשו את האמא שלו ואת הסבתא שלו ואת הנכד שלו.
לא, כי אני לא בטוח שעושים את זה לנגיד, נסיקח תמונת מראה, לא הולכים לאביתר בנאי ואומרים לו, בואי נאחותך, תראה מה אומר, איזה דברים בוטים ומסיתים ו...
כי הפוך, כי אותו זה אולי יקדם אפילו, לא רק שלא יגידו לו דברים
כאלה. הוא אחלה בחור, אין לי שום נגדו, אבל בצד השני זה לא קורה.
זה בוודאי...
ברור,
כי להם בצד הזה... בוא נגיד ככה, להזיק זה לא יזיק להם.
מני, אתה ידוע כאדם באמת שלא מפחד להביע את הדעות, שומעים אותך באמת ברשתות בלי סוף, והאמת שדברים ש... כל מילה בסלע, מה שנקרא. איך אתה מתמודד עם הביקורות האלה שיש עליך, ויש המון ביקורות?
כן, או אמור מה זה, בערמות, האמת היא בהתחלה, אתה יודע, בהתחלה אתה, כן, אתה מתבאס, אתה מתרגש מזה, ומה, למה אני צריך את זה פתאום השנאה הזאת, מה, פעם הייתי כאילו קונצנזוס, וזה, ואז אתה מתחיל, מה זה, לא להתרגל, כי אתה לא מתרגל, אבל אתה מפתח אור של פיל יותר, אז לפעמים יש חריגים שעדיין אומרים דברים קשים ונוראים, כמו אתמול שהעליתי, זה עורך דין רן תגר קוראים, הוא יודעתי מה הוא כתב עליי. אז יש דברים שהם חורגים מכל זה, אבל בגדול לא נעים לחטוף התקפות כאלה ראיות, אבל אני אומר שאני בורח מהקונצנזוס. קונצנזוס זה לא מקום טוב להיות בו. קונצנזוס זה מקום שיש בו הרבה...
אני לא בטוח, אתה יודע, זה אולי אתה בורח מהקונצנזוס אולי אצל החבר'ה שלך, התסריטאים וכו', אבל אני לא בטוח שזה לא קונצנזוס בעם. מה שאתה, הבדיעות שאתה מביע.
לא קונצנזוס מלא, כי עובדה שיש מצד השני אנשים שממש ממש לא מסכים, אז זה לא קונצנזוס מלא. זאת אומרת, אני...
לא מלא, כן.
שלום, למשל, הוא סוג של קונצנזוס, כאילו אוהבים אותו מכל הכיוונים, כאילו גם הוא לא ממש, לפעמים אומר את זה, אבל לא מתבטא פוליטית. כשאתה מתבטא פוליטית, בגלל זה יש לי הערכה, באמת, הערכה גדולה, נגיד כך, אתם מכירים בטח, מייקל ג'ורדן אתם מכירים, לברון ג'יימס אתם מכירים. אז לברון ג'יימס, מבחינתי, שהיה לו את המעמד כמעט, כמו שמייקל ג'ורדן, לא שונה, כמעט השתמש בו להביע כל מיני, אתה יודע, למחות וזה, ואיבד הרבה תמיכה. לא היה אותו דבר מוחמד עלי, שלא סבלתי אותו כי הוא אנטי-ישראלי, אבל מוחמד עלי סיכן את הקריירה שלו, גם כמעט נכנס לכלא, ונקחה ממנו המדליה בזמנו. כי הוא אמר, יש לי מעמד ויש לי, אני פופולרי, בואו נשתמש בו כדי לנסות לשנות.
מייקל ג'ורדן התרחק מהדברים האלה כמו מש.
אז מייקל ג'ורדן כן, התרחק מזה, ואני מעריך יותר בקטע הזה את ברון ג'יימס לצורך העניין.
אני לא בטוח, אבל מה יותר קשה? כי הרי אנשים שיש להם דעה מוצקה, כמו שלך למשל, זה בוער בהם לענות, להחזיר מה שנקרא לצד השני. אני חושב שיותר קשה, תקן אותי אם אני טועה, זה לשמור את זה בבטן ולהגיד, אני לא מביע את דעתי. זה קשה מאוד.
אתה צודק, יש כאלה, בגלל שזה כל כך לכאורה קשה, אז יש אותי ויש עוד כמה, לא הרבה אגב, לא הרבה שהם מוכנים לשלם את הקורבן הזה.
מה זה לא הרבה? מעט מאוד. זה מעט מעט ממש.
דוקטור קרן אסג, אחיינית שלי, שגם היא סיפרה על זה גם בפוסטים, ש-14 שנה היא סובלת עד שהיא התפוצצה. נכון, זה לא פשוט. מצד שני, אתה מבטיח את הפרנסה שלך, אם אתה מתאפק, כן? אתה מבטיח את הפרנסה, אתה מבטיח גם שעם פרסים, אתה מבטיח... אבל אני כאילו מאוד מאוד מרוצה מהמקום שאני נמצא בו, ואם הייתי חוזר על זה עוד פעם, תחזיר אותי לחמש ומשהו שנים אחורה, לאותה החלטה שקיבלתי לפרוש מהתעשייה, שהייתה עונה שישית של שנות ה-80 והייתה מוזמנת. זאת אומרת, מחכים לי משהו בין 500 ל-600 אלף, ככה בשביל התחלה ועוד המשך, וויתרתי על זה.
היית עושה אותו דבר, אתה אומר.
הייתי עושה אותו דבר. אני נמצא במקום אחר, אני מני, לא מני אחר, אבל מני יותר מפותח, יותר מודע, יותר מחובר לתורת ישראל, למקורות, ואני, למרות שבדרך כלל הוא מאמורות, אתה יודעת.
אבל תמיד היית כזה, זאת אומרת, באת ממשפחה שמחוברת למקורות ומחוברת ל...
לא, היום אני עוד יותר, בגלל... כל הזמן אומרים, תכתוב ספר, תכתוב זה, ואני אומר להם, למה לכתוב? יש לי, תראו, בוא תראו איזה ספרים יש לי של הרמב״ם, של מצילת ישרים, של הקהלת, של מיליון המדפים שלי מלאים בספרים האלה. אני יכול לכתוב דברים ברמות האלה? לא, אני מעדיף לקרוא כרגע.
תענוג לשמוע.
אני לא יכול להגיע לרמה הזאת לעולם, אז נקרא.
אנחנו נדבר עוד פעם, עוד קצת על ההשקה בעצם בין המקצוע לדעות. אתה התפטרת בעצם חודשים ספורים אחרי שמונית למועצת הקולנוע. אתה הובלת גם איזשהו קו של נגד מימון לסרטים שהם אנטי-ישראלים. אז יגידו לך המקדרגים שמדובר על חופש היצירה, וכמו שהם יכולים לעשות סרטים, אז יכולים גם לעשות סרטים ציונים, למרות שאנחנו לא רואים את זה. איך אתה עונה להם?
קודם כל, יש היום ניסיון לאיזון, יש את קרן שומרון, שבתקופת מירי רגב, שהייתה אחלה שרת תרבות, לא שהשרת תרבות הזה לא בסדר, שהוא גם בסדר גמור, אבל כשהכנסתי, שהוא הכניס אותי למועצת הקולנוע, קודם כל כולם הצעה צרכות מהצד השני, כאילו מה קרה, דבי, כאילו, בואי נה, אני ראיתי את האנשים שם, אף אחד מהם לא מתקרב לרזומה שלי, סליחה על חוסר עצמיות. אף אחד לא מתקרב למה שאני עשיתי בתעשייה, גם בבמה, גם על במה וגם בטלוויזיה. אז מה אתם מתראים? כל אחד שם אישהו מקצוע, דבר שני...
אם היו ממנים מישהו, לוקחים את הרזומה שלך, הופכים אותו לשמאלני וממנים אותו?
וואו, אתה לא מבין. אומרים, וואו, הביאו את הבן אדם הנכון, המתאים שיש לו זה, שעשה...
ברור.
שהיה כבר... עשה, יצר סדרת קלט, יצר תוכניות בידור מצליחות. כתב מופעי במה לגדולי הסטנדאפיסטים, ואומרים בוא נה, זה הכי מתאים, אבל לא, אבל בגדול, כשהגעתי שם, הבנתי שאני לא, וואלה, יש איזו שיטת ניקוד מוזרה, שאתה לא, חשבתי שאני בא, מראים לי סרט, ואני אומר, עושים ישיבה, אומרים, הסרט הזה לא עובר, אין מצב, אבל זה לא ככה, זה כל מיני, כל מיני שיטות כאלה, ניקוד על כל איזה, זה גם דבר שאתה לא באמת יכול להשפיע, בגלל זה אתה גם רואה, כל פעם מחדש, אתה רואה סרטים שיוצאים כמו הסרט הזה, הים, עכשיו שיצא לו זמן.
כן, כן.
ואתה אומר, איך לא עצרו את זה? כי השיטה כיום במועצת הקולנוע היא לא באמת יכולה לעצור סרטים כאלה.
אז אולי היית יכול להשפיע על השיטה עצמה? על שיטת מיון הסרטים?
לא, זה צריך להיות מזה, אתה יודע, להיות... האמת ששר התרבות הוא אמיץ, אני אומר לך, הוא גם מדאג, אני גם מאוד הערכתי אותו על זה שיש לו בן שהתחיל, ולא סתם הבן שלו קצת נעלם. אני אמרתי את זה, הבן שלו התחיל, פרח וגלה כזה אחלה זמר וזה, ואז הבן שלו, אתה לא שומע אותו כמעט, מעניין. ואמרתי לו, כל כבוד לך, אתה מסכן את הקריירה של הבן שלך, זה ברור לי. זה שאתה יוצא נגדם, ואתה יודע מה? המציאות מדברת בפני עצמה, אני לא יודע, אולי אתם שומעים אותו, אני לא שומע את הבן שלו, לא בטח לא גלה.
לא, 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 פחות,
כן, לא שומעים.
אבל אתה יודע, זה...
אולי זה קשור, נראה לי שכן.
אני חושב שזה עקב אכילס של הימין כבר הרבה שנים, והאכזבה שלי הגדולה, לא רק מהממשלה הזאת, אתה יודע, להגיד לי הממשלה, אתה יודע, זה ישר פרסונלי, אבל האכזבה שלי מהימין לאורך השנים זה שבמשך שנים לא ממש הצלחנו, לא משנה כמה זמן היינו בשלטון, וכמה זמן אחזנו במושכות, וכמה זמן היינו בעמדות כוח, לא באמת הצלחנו, מדברים על הדיפ סטייט, אבל אנחנו היינו, הימין היה בשלטון המון שנים, ולא באמת הצלחנו למנוע את זה ולהזיז את זה ולשנות את זה ולגרום לזה להיראות אחרת. מה, אנחנו בשלטון, הימין בשלטון, כבר 20 שנה, און אוף, טיפה, אבל...
הימין לא בשלטון, יצחק עמית בשלטון.
וואלה, אני יכול להיות הסנגור של הממשלה?
בטח.
אני מבקר בעצמי. רגע, אם אני מדבר חוץ משחר...
אורן, אנחנו לא רק מני אסג ושלום אסג אחים, יש לך פה גם צמד אחים, אורן ושחר.
אתם אחים. בטח. אחלה אחים. ואחלה...
ודרך אגב, כל הסדרה שעשית, היא, אתה יודע, אמנם זה, אתה יודע, בצפון וזה זה, אבל כך בחשבון שזה ככה נראו החיים של כולנו, אתה מדבר על שנות ה-80. שנות ה-80, אני ושחר ביד אליהו, זה אותו דבר.
אותו דבר. בדיוק. אחד לאחד.
החנות מכולת והכל אותו דבר.
בגלל התגובות גיליתי שבמדינת ישראל, המון מקומות שחשבנו שהם נראו ממש אחרת, נראו אותו דבר.
בדיוק.
אותו דבר.
אתה יודע, אנחנו רואים את הפרקים, וזה כאילו מישהו צילם את הילדות שלנו, זה אותו דבר.
הקטע עם ה...
אותו אחד בחמת מכולת.
רק ביגין. או אחד לאחד.
כן, זה ככה, זה לא... תקשיב, זה בול. זה בול. אבל עכשיו אני אחזיר אותך למה שאמרנו על הסנגוריה.
אני זוכר את הסנגוריה. עכשיו, אני רק אגיד שכל הכבוד לרשת, שבזמנו לוקחת, היה לה את האומץ לקחת פרויקט כזה ולקדם אותו.
כן, בהחלט.
נמצאת במקום אחר, מאז המיזוג עם מטורללי... חדשות 10, שהורידו אותה שאולה...
הם משלמים על זה מחיר, תראה מה קורה להם ברייטינג.
כן, כן, ועכשיו הם רוצים להתנתק מהם. טוב, נחזור לסנגוריה לממשלה.
כן.
אורן, אחיך, מתוק, זרק את זה, כן, את מה שרציתי להגיד פחות או יותר, שוואלה, באמת, אנחנו חשבנו שהיינו בשלטון, חשבנו, אתה רואה כאילו מה קרה כש... שניסו לדעת בעצבים החשופים של הדיפ סטייט, שזה מערכת המשפט, מה הם עשו פה. אני אומר, בלי להתבייש, הם הביאו עלינו טבח. לא הם טבחו, הם הביאו עלינו טבח בהפקרות המטורפת, חסרת האחריות שלהם. וזה התברר בסוף, אני לא, את המילה בגידה אני עוד לא אומר כאן, אני אגיד במקומות אחרים. אבל כאן אני אומר, ההפקרות שלהם, התגובה שלהם למשהו שהיה צריך להתבצע מזמן, וסוף סוף מישהו היה אמיץ, נתחיל לקיים אותו, את הרפורמה הזאת, ותראה מה זה התגובה הזאת, מה הייתה, איזו תגובה, משהו של אף אחד לא היה מאמין, הם פירקו לנו את הצבא, הם פירקו, הם אימו, כמו שאני אומר,
הם רק אימו, הם אימשו.
בדיוק, אני אומר את זה על שקמה, זאת שאימה שבספטמבר לא הולכה צבא וקיימה באוקטובר, זה מה שאני אומר.
כן, כן.
ואז אתה מבין, והנה, אתה רואה גם, אני מקרוב מכיר את השר המצוין, אגב, שלמה קרי, ואני יודע כמה מההתחלה, לפני 3 שנים הוא מנסה לנסות לטפל בתאגיד, לפחות בחדשות של התאגיד וזה, וכמה ברקסים הוא מקבל מהייעוץ המשפטי ומכל הכיוון, והוא מצליח איכשהו, וגם עכשיו מסלפים אותו, מסלפים את התוכנית שלו,
לגמרי, ממש, 180 מעלות.
רבי ממון, כן, רבי כוח ורבי ממון ורבי זה, ואני מבין למה בגין שניצח את הבריטים, שלא פחד מהבריטים, שהיו תולים אותו, זה בגין עליו השלום, הוא לא שינה שום דבר.
תראה, אנחנו בשבוע הבא מתכננים לראיין, עוד לא סגרנו איתו, אבל אני מקווה, את שמעון אלקבץ שהיה מפקד גלי צהל. רציתי לשאול אותך, מה דעתך על הסגירה הצפויה לגלי צהל?
קודם כל, שמעון אלקבץ, קודם כל, שהשם ישלח לו נחמה גדולה.
אמן.
מקום דמה של ביתו.
אמן.
העיקרה שהחילות המטונפים האלה לקחו. בכל אופן, שמעון אלקבץ, מעניין אותי הדעה שלו, שאלו אותו אם הוא, אם כבר אתם רעיינים אותו, למה הוא כאילו לא הצליח בעצמו לעשות רפורמות אמיתיות בגלי צהל? זה אני לדעתי, אם הוא יגיד, הוא אומר את האמת, הבן אדם זה איש אמיתי.
כן, כן.
לדעתי הוא יגיד לכם שזה גם, זה כמו... בתוך גלת זה כמו הדיפסטים בתוך המדינה, הוא בן אדם מביאים אותו לכאורה זה, והוא יכול לכאורה לעשות דברים והוא לא מצליח כי פשוט...
לא, הביאו אותו כעלה תהנה בסופו של דבר.
כן, לא רוצה לפגוע בו להגיד את המשפט הזה, אבל יש בזה משהו. ואני חושב שגלת זה חטא קדמון שפשוט משאב של מדינה ששווה המון 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 כסף. תחשבו מה זה היה לפני כמה שנים, לפני כל התחנות האזוריות, איזה כוח זה גלת.
כן, כן.
והם השלחו את המשאב הזה ואימצו אותו לשמאל, למחנה השמאל, ועשו בו כבשלהם, לא קשור לחיילים, לא קשור, לא תרמו לאף חייל כלום, סידרו קריירות. אני כל הזמן כותב את זה ואני מחייב להם, אני כותב את זה פעם בכמה חודשים, שאתם לא שירתם בצהל, צהל שירת אתכם, כל מירב כהן ודומה שהיו בגלץ, אתם תעשו 3 שנים קודם כל של הצבא האמיתי, ואז דברו על החרדים ועל כל מי שמשתמט לדעתכם. בינתיים, אתם הלכתם לתחנה שסידרה לכם קריירה תקשורתית, וזה השיח חוצפה ולשמוע את כל בצעש, לשמוע אותם אחד אחרי השני, אתה יודע, זה תעמולת שמאל מטוללת. למה, על מה ולמה? מי אתם? מה אתם רוצים מהחיים שלנו? לא רוצים לממן אתכם. תפתחו תחנה בשנת, דרך רינו צרור, תאספו כסף, תפתחו תחנת רדיו, מה אתם רוצים? אותו דבר, הם חוצפנים, גם בתאגיד.
לא, זה לא אמיתי, הקטע שתחנה צבאית, זה תחנה צבאית, מדברת פוליטיקה מבוקר עד ערב. עכשיו, הם גם לא כפופים לכללי האתיקה, כי הם לא חתומים שם כשדרנים או כמגישים, הם כולם שם יועצים.
אתה יודע, אני אלך איתך יותר רחוק, גם אם הם כולם שם ימנים. למה צריך, ב-2025, מדינת ישראל, תחנת רדיו צבאית? מה זה הדבר הזה?
השם עדי ועדנו שהיינו, אנחנו אנשים בימין, אנשים יקרים ויקרים, גם אפשר להגיד, ישרים וערכיים, ואם זה תחנת גלי צהל, הייתה תחנת ימין, שמשדרת ימין ולא קשורה בכלל לחיילים, היינו אומרים את זה, מודים בריש גלי, למה גלי צהל? תסגרו, תפתחו, מה קשור גלי צהל? אבל לא, רציתי להגיד לכם משהו כזה אישי, תראו מה זה גלי צהל. בגלי צהל היה גם, היה פעם תוכנית סטטוס קוו, לא יודע אם קיימת היום, שזה תוכנית סטירה, שהייתה משודרת בחמישי בערב, אולי עדיין, אני לא יודע, זה כמה לכאורה קומיקאים שמאלניים, שכל הסטירה כמו ארץ נהדרת, באותו קו, כאילו, בתחנה הזאת, שמלחרים רק על הממשלה ועל המירי רגבים ועל הזה, ובוז אחד גדול לכל זה, בתחנת גלי צהל. ואני אספר לכם עוד משהו, שאני הייתי תסריטאי שם בתוך התעשייה, שעובד עם אנשים וסחבקים, ואני מגלה פתאום שיש קבוצה של תסריטאים שאני עובד איתם, שיש להם תוכנית בגלי צהל בפעם בשבוע 12 בלילה, מתכנסים 7-8, כל פעם הם מתחלפים בהם. אני לא קשור לזה, אף אחד לא מיידע אותי שיש דבר כזה, כי אני כולם שמאל, ומדברים דחקות, תוכנית שהם קיבלו שלהם, אנחנו הכל שלהם,
ברור, דחקות, המדינה שלהם, למה שגלי צהל לא יהיו שלהם?
אבל משהו לזרוק, אני הייתי, סליחה, לפחות ברמה שלהם, כן? בוא נגיד, אני לא שמעתי על זה. פתאום אני רואה, אתה בערב אתה מגיע לאולפן, הם מדברים ביניהם, כאילו, מה, האולפן של מי זה? של אבא שלכם? כאילו, מה? והכל כמובן קו שמאל וזה. הם לא מבינים עד כמה חוצפנים.
כן, ומה שהם עשו לברדוגו, שהרייטינג שלו היה כפול מרזי ברקאי וזרקו אותו?
כן, אני זוכר את זה. אגב, התוכנית שאני מדבר עליה, מי שהניג אותה, מי שהנחה אותה, זה חן אביגדורי, אתם מכירים. אגב, חן אביגדורי היה עורך בצחוק מהעבודה כשאני הייתי תסריטאי ראשי. אז זהו, אז חן אביגדורי היה מכנס את כל החבר'ה, הוא פוסח עליי, ממשום מה, כאילו.
אתה לא משלנו, למה שיזמינו אותך?
כן, זה היה כזה חצוף, כזה זה, אבל אז מה אנחנו צריכים באמת את התחנה הזאת? מה עשתה טוב למישהו? למה תרמת תחנת גלי צהל למישהו? לאיזה חייל? יש איזה חייל שיבואו ויגרו? הם יכולים להגיד, יש שירים טובים בגלגלת, שעליה הייתי מוותר גם, אבל...
לא, לא, כל תחנה צבאית, אם היא משדרת שירים, סיפורים, צחוקים, אקטואליה,
בשביל זה היא קמה.
כל תחנה צבאית צריכה 2025 להיסגר אתמול.
לא, לא, גלי צהל קמה בשביל לעודד את המורל של החיילים.
2025, הם, לכל החיילים יש וי-פיי.
ברור.
נגמר הסיפור, נגמר האירוע.
המחנה הדמוקרטי לכאורה רוצה בתחנה הכי פשיסטית. מה זה תחנה צהלית?
נכון, נכון.
צבאית?
אתה יודע, לפעמים אני הייתי רואה כזה פעם, כשאני הייתי חייל, הייתי שומע גלי צהל הרבה, דווקא בגלל הכדורסל. הם היו משדרים את הליגה בכדורסל.
אלי ישראלי.
בדיוק, הייתי שומע את זה הרבה. עכשיו,
איזה שנים אתה מדבר? כי הייתי אז שחקן כנראה, איזה שנים אתה מדבר?
לא, זה שנות התחילת, נגיד, אני התגייסתי ב-95.
אני השתחררתי ב-92. אז, אבל הייתי כדורסלן בסוף ה-80, והייתי גם מכור לתוכנית...
בהפועל חיפה?
בהפועל חיפה, עם גיא גוטס.
כן, 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 זהו, זה, אתה רואה, זכרתי משהו... משהו מלומר.
הבן שלי כדורסלן,
בגלל... בקירת האתה, נכון?
תראה איך יצא מהפועל חיפה אחד כמו מני שמחייך כל הזמן, ואחד כמו גיא גודס שלא יודע להעלות חיוך על פניו.
אתה רואה, אנחנו עדי ביתר.
גיא גודס, אגב, שעושה פודקאסט עם הבן שלי לפני שבועיים, הוא אמר, אבא שלך היה שחקן גדול, אמרתי, הבן שלי, אתה רואה, אני חושב שאבא שיקר? זה ככה, גיא גודס היה תמיד בחור נחמד. גם כשהוא היה, אתה יודע, זה היה לך, היה לך קל להיכנס לפוזה, כי הוא בגיל בן 17 כבר היה קפטן הפועל חיפה, המרוקה בתליב קפצו עליו כבר בגיל 18, והוא היה בחור נחמד, לא הפסיק מעצמו, לא זה, אני, אז נזכור את זה לטובה, וחוץ משהו היה אחלה שחקן שבעולם.
כן, לגמרי.
רגע, אתה דיברת קודם, אמרת על הבן שלך זה תומר, נכון?
כן, תומר.
בקירת אתה?
בקירת אתה, כן.
אתה רואה, קצת אני עוקר.
5-2, 5-2 בניצחונות, 5 ניצחונות שני
עצמי. כן, כן, עשו פתיחה.
ברוך השם.
יפה, טוב, אנחנו מני ברשותך לקראת סיום, על מה אתה עובד עכשיו?
חשבתי לתוך הלילה,
האמת שאני זורם איתך, השיחה הזאת זורמת לי חבל על הזמן.
התוכנית התשע.
הרחנו את התוכנית.
אבל בגילנו תשע זה עד הלילה. זה לתוך הלילה, תשע.
מי יותר גדול אגב?
שחר. שחר, אני הקטן, אני...
אורן, אורן, ששחר מדבר, אני מבקש.
אני יותר גדול, תרתי משמע.
אגב, גם שלום יותר גדול ממני בשנה ורבע, ותרתי משמע, גם הוא 1.93 מטר, אני 1.88 מטר.
או, צמחתם, מה אכלתם שם, שמרים?
וואלה, ואבא שלי, אבא שלום, היה בן אדם, איש נמוך. אפילו לא מטר 70, אבל זה הלך על האחים של אמא שלי, עליה שלום.
כן?
כן, כן.
זה מהצד של האמא?
כן, האחים הגבוהים שהיו לה, יצאנו על זה. אבל את הקרחת ואת הנשירה לקחנו מאבא.
כן, גם אורן לקח מאבא.
אני לקחתי, אני... את הדברים הלא טובים אני לקחתי, את הטובים השארתי לשחר.
לא, תאמין לי, הכל היה טוב בהורים שלנו.
לגמרי.
אנחנו עוד לא מבינים עד כמה הכל היה טוב בהורים הצדיקים ש... החרוצים האלה ש... שלא ראו את עצמם ממטר, רק, רק הבנים, הילדים.
אתה יודע, אתה יודע למה אני מתגעגע בשנים שהיינו ילדים יותר? כשמדברים על פוליטיקה, אז היינו, תמיד היינו מתווכחים על פוליטיקה. שחר ואני וזה, ועם אנשים, ושמאל וימין ומערך וליכוד. אבל כשהיינו מתווכחים על פוליטיקה, זה לא היה מגיע לוויכוחים, סליחה שאני אומר, מאוד מאוד טיפשיים עכשיו, שאתה מתווכח עם אנשים, א', הם נעלבים, ואז זה לא, אתה יודע, אנשים, תמיד היינו מתווכחים על פוליטיקה, אבל אף פעם לא יורדים לרמה אישית, לא אומרים ביביסט או דברים כאלה, או כאילו, הרי מה זה ביביסט? זה הגדרה למטומטם, זאת אומרת, אתה ביביסט, אתה שטוף מוח.
זה צחצ'ח שהתפתח.
לגמרי.
כן, אתה יודע, אתה עושה דה-לגיטימציה לדעות בעצם.
אתה צודק, אבל זה עצוב האמת, אני גם בתוך הדבר הזה, אבל זה עצוב, זה נהיה, אתה לא מבין מה קורה בתוך משפחות.
כן, אני אגיד לך מאיפה זה בא, זה בא מזה שכשאין לך בסיס חזק, ואתה באמת לא, הדעות שלך לא באמת מבוססות, הן מבוססות על שמועות, על מה שהחבר'ה אמרו, אני חוזר אחרי זה. אז אין לך מה להגיד, אז זה עובר לפסים אישיים.
כן, כן, אתה עושה דה-לגיטימציה לאנשים ודעות.
אתם יודעים, אנחנו משפחה של ליכוד, ואני עוד זוכר בגיל 7 שבגין עלה שלטון, ו-81 אחר כך, ולא אהבו את שמעון פרס. ההורים שלי מאוד כיבדו את רבין ז"ל, לא אהבו את שמעון פרס, אבל זה לא דומה, תאמין לי, היום... הקרע שיש, יצרו אותו, הצד השני, לא יעזור כלום.
אבל היה רספקט, היה רספקט. אם הייתם רואים את שמעון פרס ברחוב, למשל. לא, 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 היה רספקט.
שמעון פרס חטף עגבניות באחת ההפגנות.
זה היה באיזה אחד, תמיד ידברו על מקרים כאלה ספציפיים, אבל שמעון פרס, תגיד, מישהו רדף פעם אחרי סוניה?
לא.
מישהו רדף פעם אחרי...
לא, בדיוק, אף פעם לא.
בדיוק, היה כבוד.
הילדים של שמעון פרס, שניסו להטריד אותם, ניסו מישהו, עזוב אחי, הם הגיעו לרמות, כששימון פרס ניצח בבחירות, הוא לא ממש ניצח, אבל נגיד כשהם ב-92 ניצחו, רבי ניצח, מישהו איים בסרבנות, למה אני אומר לך שם? לפני שלוש שנים, כשהייתה ממשלת הזוועות, שאני עם בנט ומולן, מישהו מאיתנו או מהאנשים שמנהיגים אותנו, או מאנשי הצבא שמסכימים איתנו, דיבר על בואו נשבית את הצבא, בואו נהרוס את הכלכלה, בואו נוציא דיבתנו רע בעולם, בואו נחריב הכל.
אגב, האבסורד זה שהם מצד אחד מעודדים את כל האנטישמיות בעולם ונותנים חומר למדינות האחרות כדי, מה שנקרא, להחרים אותנו בכל מיני פורומים כאלה ואחרים, ומצד שני שכשמחרימים אותנו, נגיד את האקדמיה למשל, אז הם מתפלים, מה פתאום אתם מחרימים אותנו? אנחנו בצד שלכם. הם לא מבינים שמבחינת האנטישמים בעולם, כולנו זה אותו דבר.
הם חוטפים בומרנג, תגיד לי, אתם שניכם, אתם מהשנים האלה קצת, אתם, תגידו, בתקופת רבין עליו שלום, אחד שאמר, המנהיג שתפס את המקום של רבין, לא יאמן, שאמר משהו כמו ישראל הורגת תינוקות כתחביב, בזמן מלחמה, זה מישהו, אתה יודע, מתי, באמת, זה היה בשבילי...
בהכי שמאל שהיה, לא אמרו כזה דבר.
לא, זהו, אני בטח אמרתי לעצמי, זהו, הוא גמור, הוא הביא את זה לעצמו, הוא גמור עכשיו, פתאום אני מסתכל בסקרים, אמנם רק סקרים, אבל עדיין, פתאום...
הוא עלה.
חצי מיליון איש תומכים בו, חצי מיליון איש תומכים בו. אתה אומר, יש פה איזה בעיה, זה לא איזה מיעוט זניח, יש לנו פה בעיה בחברה הישראלית.
לא, הבן אדם פשיסט, תשמע, הוא רוצה לסגור תחנות רדיו ימניות.
הוא מדבר על התומכים שלו.
הוא מדבר על חינוך מחדש, למי? לציונות הדתית. אלה שנהרגים במלחמה, הוא רוצה לחנך אותה מחדש.
אבל איך אחד כזה הפך ללגיטימי, והוא כמובן חלק...
זאת באמת שאלה, וזה רק אולי מראה מה הצד השמאלי חושב.
ברור, ובנט השמאלן מבחינתו הוא שותף מלא לדרך, אז יש לנו בעיה.
בוא אני אגיד לך משהו ואני אשמח שאני אהיה הראשון שיגיד לך את זה על בנט. בנט, כמו שגנב הוא גנב הוא גנב. בנט לקח קולות מהימין והעביר אותם שמאלה ללא רצונם. אותו בנט, ואני אומר את זה כבר הרבה זמן, בקלות ייקח קולות מהשמאל ויעביר אותם לימין. מי שרוצה, אני כשנמשל, חבר'ה שאני מכיר שהם... אתה יודע, אתה מכיר את השמאלנים שהם אומרים שהם ימנים? אז יפה, אז יש הרבה כאלה, אז יש כאלה שאומרים שהם...
ימין ערכי.
ימין ערכי, בדיוק, הימין ערכי, ואז הם אומרים, לא, ביבי אני לא יכול להצביע, כי הוא לא ימין ערכי, אז אני אצביע לבנט. אז אני אומר להם, בסדר, תצביעו לבנט. אני גם אמרתי להם בזמנו, לאותם אנשים, הם רצו להצביע לגדעון סער. אמרתי להם, מעולה, מעולה, גדעון סער זה טוב, תצביעו לגדעון סער. הצביעו לגדעון סער, איפה ארבעה מנדטים שלו היום?
אצלנו.
יפה. אז אותו דבר בנט.
אבל כמה שכעסנו על גדעון סער, בנט זה סיפור בפני עצמו. בנט, כי גדעון סער אף פעם לא היה תקוות השמאל. בנט הפך להיות לתקוות השמאל.
הוא ינצל את זה, הוא ינצל את זה, הוא ייקח את הקולות, יהיה לו 10 מנדטים, הוא יעבור, הוא יעשה ממשלה עם ביבי, ביבי יגיד לו, בוא תקשיב, אני אשריין לך פריטטי, שמריטטי, אני אשריין לך מקומות, אתה תהיה שר בכיר בממשלה, ובעוד 3 שנים מהיום לקראת הפרישה שלי, אתה תוכל להתכנס לליכוד, תחבור, תעשה פריימריז בליכוד וכן הלאה.
את המדבקות האלה ששמים
על... אני מאוד, תקשיב, אני בטוח ב-100% שבמגירה של ביבי בצד ימין שם, כי אין לו שמאלית, יש לו רק מגירות ימניות, במגירה הימנית שם למטה, יש שם כזה פולדר כזה שרשום עליו תוכנית בנט, והוא עושה את התוכנית, אני לא חושב שאני חשבתי על זה לבד.
אני מקווה שהשם יתברך. יגאל אותנו מהתוכנית הזאת ובנט, ותהיה לנו קואליציה בלי בנט.
הלוואי, הלוואי.
כן, אנחנו, אפרופו בנט, אתם מכירים את הסטיקר הזה שיש על אוכל שומן ברמה גבוהה? אז יש לי סטיקר כזה עם תמונה של בנט נוכל ברמה גבוהה.
אז אגב, שמו לו את זה, כן, ראיתי את זה, שמו לו למטח. כן, זה הדברים הכי טעימים, על השומן ברמה גבוהה, סוכר ברמה גבוהה, זה הדברים הכי טעימים.
ממש, ממש, הרסו לנו את האוכל.
במילים אחרות, אוכל ברמה גבוהה.
למה המרוקאים לצערנו הולכים בגיל 70-60?
ברור, ראית כמה שמן הם הופכים לתוך האוכל?
רק הדג, רק הדג. וזה עוד בריא, לקחו דבר בריא.
הם קודם מרתיחים סיר שמן ואז מחליטים מה נזרוק בפנים.
כן, כן, זה דג שטבע בשמן, הוא לא...
זה מזכיר את אמא שלי אליה, שלום, אחרי ארוחה של שבת, משעה 1-2, עד כיוון 6 בערב, רק אוכלים, ואחרי עם הפירות והעוגות, ואז מוצאי שבת רוצים לכל אחד הבית, לא, תשארו, נכין לכם מופלטה. אז זה מה שהיינו, כן. בגלל זה יש לי מלא, אני צריך, לא יודע, לקחת כדורים לכולסטרול. אתם מדברים, נוזל לי מהאוזן כולסטרול שם.
תקשיב, אצל העיראקים זה לא שונה באותי יותר מדי. העיראקים זה אותו דבר, זה אותו דבר, אותו דבר.
רגע, איזה מוצא אתם?
העיראקים.
העיראקים? העיראקים חזקים באוכל, במיוחד בקבב. קבב, העיראקי...
אתה עשית דמות, אתה עשית... דרך אגב, אנחנו צריכים לבקר אותך, הדמות העיראקית שאתה עשית, לא מי יודע מה מייצג אותנו יפה.
זה גיסי כאילו, גיסי סיני, שנשוי לאחותי אתי. הוא העיראקי משנת... ההורים שלו הגיעו לשנת 51.
להראות שיש שם מונולוגים שהוא מדבר בעיראקית.
כשהוא מקלל, אני ברצפה.
זה מפיל אותנו, זה מפיל ברבות. מי שמבין מה הוא אומר?
הייתי כותב לו טקסטים וכותב לו בסוגריים, אמיתי, כותב לו טקסטים וכותב בסוגריים קללות בעיראקית.
יש שם הקללות.
אתה צריך להרגן, אני מכיר קצת, אתה הולך לרגש את כל
הקללות
שאתה מכיר.
אמא שלי רואה את זה שתהיה בריאה, והיא נקרא, הקללות, הקללות, זה מה שמשעשע אותה בכל העניין הזה.
אה, זה מצחיק מאוד. תגיד לי, מני, מה הפרויקט הבא שלך? על מה אתה עובד עכשיו?
קודם יש לי את הפודקאסט הזה שאני פעם בשבוע מארח אנשים שאני אוהב, אוהבי ישראל רק.
איזה יופי.
אני נותן דריסת רגל קפלניסט, שיתווכחו איפה שהם רוצים, אני מביא אנשים שאני אוהב כדי לעזור להם, לקדם אותם ולעשות טוב לצופים. ויש לי את העמותה הזאת, עמותת היינו כחומלים, שאני פתחתי לפני שנה ומשהו.
שמטרתה?
מטרתה. סיוע למשפחות נזקקות, וחוד החנית זה רכישת תפילין לנערי בר מצווה ומשפחות קשות יום.
וואה, איזה יופי. איזה יופי.
בקרוב נעשה, אני אעשה השקה בקרוב. נביא עוד תורמים, כי חלאס צריך זה, יש פניות בלי סוף, בעזרת השם נעשה את זה. ויכול להיות שאני אעשה עוד איזה תוכנית בידור באותו אולפן של הפודקאסט, אולפן קצת אחר, אבל של אותם בעלים. זו תוכנית סטנדאפ חדשה.
אוי, איזה כיף.
מחפשים ספונס, שאני כאילו מחפש את הסטנדאפיסט הבא. כאילו לחזור קצת שורשים, שורשים שלי מלפני 25 שנה.
אני בדיוק רציתי לשאול אותך אם יש איזה משהו שאתה חושב, שאתה רוצה לעשות שעוד לא עשית. איזשהו תחום שלא נכנע, עוד לא טעמת אותו, שבא לך לנסות.
אם יש לך מכונת זמן, אתם מרקים, יש לכם ראש, אולי פיתחת מכונת זמן או מנהלת זמן, תזרקו אותי
לשנת,
זרוק אותי לשנת 94 ל-28 ספטמבר, שנת 94, ואז אני חוזר לנקודה הזאת, שעה לפני שקראתי את הרצועה הצולבת בברך, ואז אני עובד על עצמי, מבין שיש לי, שצריך לא להיות שכונה, להתחיל לעבוד על הגוף שלך, לחזק אותו אם אתה רוצה באמת להיות כדורסלן אמיתי, ואז הכל משתנה, אולי החיים שלי משתנים לגמרי, ואז אני מגשים את החלום הכי גדול שהיה לי, זה להיות כדורסלן, עם כל הכבוד לכל... וגם, אני חייב להגיד, גם, היום איך שאני בגיל 55, מבין ורואה דברים, אני מתחיל משם את מה שאני קורא היום. כל הדברים שאמרתי לכם שאני קורא היום, ספרי קודש וכל המפרשים הגדולים, אני מתחיל מאז.
כן, אתה מתחיל.
אתה יודע מה, אתה מעלה לי שאלה שלא חשבתי. למה למשל ההבנה שלך בכדורסל מדהימה, הידע שלך בכדורסל לא נופל מאף אחד אחר, למה למשל אחד כמוך לא יהיה בפרשן בערוץ הספורט?
לא, וואלה, עוד לא פנו אליי מערוץ הספורט, אגב, זה גם תדעו לכם שזה...
לא, אז אתה יודע, אנחנו...
לא קטנה, אבל בסדר.
אנחנו...
למרות שזה מתן לי יוחנה גם וכו'.
כן, כן, יש לך דודו אוואט ואוחנה, ובוא, יש לנו פינה שם.
עשו לו מבחן נאמנות בהתחלה, דודו אוואט.
עשו לו מבחן, לא, עשו לו, הוא צודק. הפעם הראשונה שדודו אוואט הגיע לאולפן של ליגת האלופות, לא משנה מי אמר לו, כי כבר לא איתנו, אבל אמרו לו את המשפט הבא, אמרו לו, תקשיב, למרות דעותיך, ממש ככה, למרות דעותיך, אנחנו מביאים אותך בגלל הידע שלך והרקורד. מה זה למרות, אז תבין.
על דודו אוואט איזה משפט, דודו אוואט אחלה בחור, והתקשר איתו מאוד בגלל הדעות, הזהות שלנו, והוא היה חזק בטוויטר, ודודו אוואט הוריד כמה הילוכים מהשהו זה. לא
הילוך
אחד, כמה הילוכים. אז תראה, אני לא רוצה להיות במקום הזה שמישהו ישפיע עליי, לדבר פחות, להגיד פחות, כי למה? כי זה יכעיס אותו. כי אני רואה מה אומר קופמן, למשל, מהצד השני, מה שהוא רוצה, ומה אומר...
לא, קופמן הוא לא מהצד השני, קופמן הוא מהצד של קופמן, הוא לא... הוא צועק ומקלל את כולם, אבל
תראה... או שסגיב כהן, לא, אני מדבר על דעות פוליטיות, סגיב כהן מהארץ.
נכון.
אומר, מה שהוא, הם רוצים, זה הקטע, תמיד בצד ההוא אומרים מה שבא להם, אף אחד לא יטריד אותם, זה ההפך.
אבל עדיין אני חושב שאם לפחות, אתה יודע, מהצד שלי כצופה, ואני מאוד הייתי שמח לראות אותך כפרשן בערוץ הספורט, אני חושב שזה, תקשיב, זה יהיה ווין ווין לכל הצדדים. אז אם לא חשבת על זה, אז תחשוב על זה.
אם יפנו אליי, נשקול במשהו. לא פנו אליי, לא פנו, אז...
נשמח לראות אותך, ויאללה, קדימה, ערוץ 14, הפטריוטים.
תודה, תודה. גם זה, הכל, אין, קצרה יריעה מלדבר על זה, אבל בגדול, הכל בסדר, הכל מת השם. אני הולך בתלם שמוביל אותי, השם יתברך, וכנראה זה מה שצריך להיות, ואם יום... יום אחד גם הפטריוטים ירצו, אנחנו נשקול בחיור אפילו.
יאללה, קדימה.
הקול שלי נשמע בהרבה מקומות בלי הפטריוטים.
בשמחה, אנחנו מאוד נהנים לשמוע אותך ולקרוא אותך, ושיהיה לך המון בהצלחה, אוהבים אותך, תחזיק מעמד, וכשקשה לך מול השמאל, תזכור שרוב העם לא איתם.
לגמרי איתך.
זה מעודד, אם לא הייתי חושב ככה, הייתי בוכה בלילות, כמו אבנר גדסי.
טוב, תודה רבה מני.
תודה, לילה טוב.
כל טוב.
להתראות, ביי.
ואנחנו
איזה תותח.
סיימנו עם מני, כן, האמת שכן.
תותח.
אדם מדהים, ולא, זאת אומרת, לא מתכופף, לא מתקפל, דעות מוצקות,
כן.
לא מפחד להביע אותה.
אתה יודע מה?
האמת שזה עצוב.
גם מי שלא מסכים איתו,
עצוב להעריך בן אדם רק בגלל שהוא לא פחדן.
גם מי ש... נכון.
אבל השמאל גומר את האנשים.
גם מי שלא מסכים עם הדעות שלו. בסדר, והדעות שלו לא כאלה קיצוניות.
בוא, ממש לא.
בואו נרגע, לא, נגיד שהוא דיבר על דודו אוואט. תקשיב, דודו אוואט קיבל את המשפט, האמירה הזאת, אתה פה למרות דעותיך הפוליטיות. מה דעותיו הפוליטיות? הבן אדם, תקשיב, זה לא שהוא להביאו איזה אחד, שאתה יודע, עם קלצ'ניקוב לא, מחפש...
אבל ככה נהוג מחפש... שם.
מה,
ככה נהוג, זה פשוט נפלט לו.
הוא ליכודניק, הוא בסך הכל מהמפלגה הימינית הכי מתונה במפה.
ככה נהוג שם, לא להביא אנשים מדעה שהם ממפלגת העבודה צפונה.
בוא אני אגיד לך עוד משהו, אני רואה ליגת אלופות לפני, אני חושב שזה היה אתמול או אתמול זה היה, ואיתי יש פפ גוורדיולה של מאמן של מנצ'סטר סיטי שהתבטא אלף פעמים כבר נגד ישראל, הבן אדם אנטי ישראל ברמה הכי זה, יצטלם עם כפייה, ואתה יודע, הכי פרו-פלסטיני שיש. אז איתי שכטר אומר, כשמדברים עליו על בקטע כדורגל, אז איתי שכטר אומר, תקשיב, אני מבחינתי, הוא כבר אי אפשר, אני לא יכול להסתכל עליו, נמאס לי ממנו, נמאס לי מה זה, אחרי מה שהוא אמר על ישראל ואחרי זה, ואז אותו סגי כהן מערוץ הספורט, כן, אבל בוא נתרכז בכדורגל ובזה, תקשיב, אנשים שאנשים שכל פעם שאני מדבר איתם גם על מונדיאל וכזה ודברים כאלה, זה הולך ביחד. אתה לא יכול לעודד ספורטאי או להתלהב מגול של כדורגלן כשאתה יודע שהוא אנטי ישראל. מה זה אנטי ישראל? זה אנטי אורן. מה זה אנטי ישראל? הוא נגדי. אני לא יכול להתלהב.
אתה אומנם גדול, אבל אתה לא כל ישראל.
אתה לא יכול להתלהב משאר של איך קוראים לו? השחקן של ליברפול, מוחמד נו, הם קוראים לו מו, דרך אגב, הם שינו לו את השם ממוחמד למו, כי זה יותר נחמד להגיד.
אפשר לקרוא לו מו.
באנגלית. מוחמד סלח. אתה לא יכול להתלהב מגול של מוחמד סלח כשאתה מבין שהבן אדם עושה הכל בשביל שישראל תעוף מפיפה. אי אפשר, אני לא יכול להגיד, יו, איזה גול, איזה תותח השחקן הזה.
בזמנו הזכרת לי שגנדי, זיכרונו לברכה, עוד היה בכנסת, נדמה לי זה היה אחמד טיבי, רצה אלה הצעת חוק, שלקרוא לכל הערבים מוחמד זה גזעני ואסור לעשות את זה. אז גנדי אמר שהוא הולך להצביע בעד. אז אמרתי לו, למה בעד, גנדי? מה העניינים? אז הוא אומר, מה אכפת לי? אני לא אקרא להם מוחמד, אני אקרא להם אחמד.
איפה החוק הזה עומד? כנראה לא עבר.
איפה אחמד טיבי עומד?
כנראה לא עבר. הוא עוד עומד.
עוד מעט הולכים להוציא את החבר של בנט, זה, מהחוק.
מי זה?
האחים המוסלמים.
מה, אתה דואג? אל תדאג. אתה יודע שזה לא יקרה, נכון?
בגץ יפסול.
אתה יודע שמאחוריו יש בית משפט חזק, גדול, אובייקטיבי.
איך השופט תמיד אמר?
שלא יפסול אף חבר כנסת ערבי.
דלתנו תמיד פתוחה אליכם, באמת, תבואו.
תבואו. אנחנו מקבלים בימי שני בין 2-4. תקשיב, זה...
הם מקבלים כל יום, כל היום, בימי שני בין 2-4, הם מקבלים את יתר העם.
פורום תקווה, אני מצטט מאחד האנשים שהיו שם, פורום תקווה אמרו לנו במפורש, אנחנו פה כבר חודשים באוהל שנמצא בכניסה לבית המשפט.
כן, שמעתי.
השופטים לא יכולים לעבור פיזית להיכנס לבית המשפט, בלי לעבור דרך האוהל. אף אחד מהם, בית משפט עליון, לא הטריח עצמו להיכנס לאוהל, זה אוהל של משפחות שכולות בעיקר, להיכנס לאוהל, לשאול מה עם התמונה הזאת, מי זה החייל הזה, ספרו לי על החייל הזה.
אנחנו לסיום, יש שני מזל טוב שמגיע לשלוח מפה, אחד, שלמה ארצי יש לו יום הולדת,
אתה משווה, וכאקט
מחאה אנחנו נשים לו שיר של אריאל זילבר.
אתה משווה את שלמה ארצי לגדולת גדולת היא לא זמרת, היא גם לא...
רגע, יש עוד מזל טוב אחד. השופט עמית.
לא, תן, אתה משווה אותם.
הוא קיבל תופס 4.
אתה משווה את שניהם, עם כל הכבוד...
למי?
אין לי יותר מדי לאף אחד, אבל עם כל הכבוד להם, שנגיד אם היה לי, לגדולה מכולם.
מי?
ארבל אלוני, שחוגגת 18, חגגה אתמול. 18 אביבים, אתה משווה אותה? למי זה? למי אמרת? שלום ארצי?
18 אביבים, סקנה.
למי אמרת שלום ארצי משהו? מה הוא עשה בכלל? אתה מתאר לך מי זאת?
מה הוא תרם לה?
אתה מתאר לך מי זאת ארבל אלוני? זה אישיות.
אבל זה מול תופס 4 של השופט עמית.
עוד פעם, מי זה השופט עמית? ארבל אלוני!
יאללה. חברים, סיימנו, שיהיה לכם ערב טוב, שבוע.